האינטרס הלאומי עם יוחנן פלסנר ומיכאל האוזר טוב.
בוקר טוב, יום חמישי, 4 דקות אחר השעה 11 בבוקר. אנחנו בפתחה של עוד תוכנית בעוד שבוע, עמוס וגדוש באירועים. זה כאילו, יש שבועות כזה, אתה בכלל לא מבין, לא מאמין כמה אירועים קרו, וזה יותר ויותר ככה. אנחנו ננסה בתוכנית של היום להתמקד בכל מיני נושאים מעניינים, וקצת יותר נרחבים רגע ממה שקורה עכשיו. סקר מאוד מעניין של המכון הישראלי לדמוקרטיה על עמדות הציבור בעניין אמון הצבא בעם, נושא חשוב מאוד,
עם הרבה...
או, אני, יוחנן, אני לא ידעתי שאתה מאזין לנו, אני חשבתי כאן זה שיחה פרטית.
אני כאן כדי לעזור.
יוחנן איתנו על הקו, הוא במילואים, מותר להגיד נכון? במילואים היום, אפשר. אני לא זה... יוחנן איתנו על הקו, אנחנו מיד נדבר באמת על מה שקורה. אני רק אספר לך יוחנן ולמאזינים מה שנקרא, שאחרי הסקר המעניין אנחנו גם נדבר קצת על הרווחים של חברות התעופה הישראליות. אתמול דוח של אל על, מחירי כרטיסי הטיסות, זה נושא מאוד חשוב לכולנו, לא רק לטסים, זה משפיע על הרבה דברים במשק. יהיה לנו שיחה מעניינת על זה, ובפינה בסוף התוכנית שלנו, בכמה דקות האחרונות שאנחנו מקדישים כל פעם לחלל אחר, נדבר היום על נווט הקרב אסף דגן, זכרו לברכה, שהתאבד לפני מספר ימים. אנחנו נהיה עם אחותו ונשמע את הסיפור שלו.
התקבלה החלטה?
אז עדיין לא, המשפחה עותרת בדרישה שצהל יכיר בו בעצם כחלל צהל ויאפשר להביא אותו לקבורה צבאית. אנחנו נשמע ממנה ככה גם עליו, מי הוא היה, וגם על כל המסע הלא פשוט הזה. אבל כאמור, יוחנן, עכשיו אנחנו כאן רגע כדי לסכם. נראה לי שמעת את המשפט הראשון, זה שבועות כאלה שעוברים, שאתה אפילו לא, אתה כבר לא זוכר מה קרה.
האמת שזה כמו סחרחורת, אני כל כך נהניתי להיות במילואים כמה ימים, ופשוט לפגוש אנשים טובים שבאים לעשות עבודה, אני גם מעביר גיבושים לסיירות, לפגוש חבר'ה צעירים, מלאי מוטיבציה, ולהתנתק מהתרללת הזאת שתקפה את ה... או שחזרה למערכת הפוליטית, למרות שאנחנו עדיין בעיצומה של מלחמה.
אתה יודע, זה מעניין, רגע...
אם כבר אין להם משמעות, להגיד אובדן הבושה...
אז רגע, שנייה לפני שאתה צולל שניונת לפוליטיקה, סתם נורא מעניין אותי כזה, אתה יודע, מהצד, כי אני אנצל את זה רגע שאתה במילואים. אתה זוכר שבתחילת המלחמה נורא דיברנו על הדיסוננס בין ההרגשה שלנו כאן, באנשים שלא במילואים, שכאילו החיים ממשיכים, ובסך הכל למרות המלחמה יש חיים, וכאילו היה מערכון מאוד יפה בארץ נדרת שהציג את זה, שבא המילואימניק וכביכול, אתה יודע, הוא חי באיזושהי פלנטה אחרת. עדיין מרגישים את הדיסוננס הזה בין המילואים לבין החיים שמחוץ למילואים?
בקרב המשרתים, כן, ודאי, יש באמת אחווה, ויש ראות, ויש מסירות, ויש מחויבות, וזה מאוד יפה לראות. זה נכון שאם בתחילת המלחמה היו כמויות גדולות של אנשים במילואים, הרבה לוחמים, וכל התפקידים במעטפת, ואנשים באמת היו בתוך זה. עכשיו, הכמות, לפחות ממה שאני רואה, ביחידות שאני מעורב בהן, אז הם נשארו אנשים שהם פחות או יותר מין מילואימניקים קבועים כאלה, שהם המון זמן במילואים, אבל הרבה הרבה פחות. אבל האווירה, גם בקרב אלה שבאים, כמו קודם, אתה יודע, כמה, יותר מיישר לצי המלחמה, אבל אתה יודע, כמה שבועות פה וכמה שבועות שם, ועדיין אווירה מאוד קולגיאלית. אם לצורך העניין, סביב כל המחאות, סביב המהפכה המשטרית, התחילו, זה חלחל גם לתוך היחידות בצבא, המחלוקות והריבים, זה לא חזר. במובן הזה, לפחות בדרגי השטח, הלקח של צריכים להיות ביחד ואפשר להסתדר וצריך להסתדר, הלקח מופנם. אבל אם אתה שואל את הערכה שלי, אם את תרללת, תמשיך בתוך המערכת הפוליטית, בסופו של דבר זה גם יהיה, זה שוב יחלחל למטה.
כן. טוב, בוא נצלול רגע לפוליטיקה. כמו שאתה אומר, היא צפויה לחלחל או... אין ברירה, אין דרך
לחמוק מזה. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. יש כמה דיווחים. יש את הדיווח על זה שנתניהו רוצה להעביר חוק שאסור להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקור את אירועי השבעה באוקטובר, אלא, זאת אומרת, זה לא רק באופן פוזיטיבי להגיד חקר האירועים מתבצע בדרך הזאת והזאת, אלא אסור באמצעות ועדת הכלי המרכזי, שיש בו כמובן את האמון הרב ביותר, לא כלי שהוא דרך אגב נטול... בעיות, אבל לא מהסיבה של נתניהו, בעיקר בגלל משך הזמן והמורכבות של דבר כל כך גדול, אבל בעצם שאסור יהיה לבדוק את זה בוועדת חקירה ממש. מה שנקרא, בן אדם המרכזי שצריך להיבדק על ידי הוועדה, עכשיו רוצה גם למנות את השופט ולהגביר את המנדט וכן הלאה. מה שנקרא זה כבר, נגמרו הדימויים, המקפיצה, אובדן הבושה, איך אתה רואה את זה?
אז אני אגיד לך האמת, אני רואה את זה אפילו בדרך יותר... יותר ופחות קיצונית, בוא נקרא לזה. אני לא חושב שהחוק הזה זה חוק שיגיע לשולחנה של הכנסת. אני חושב שהקואליציה רוצה אחיזה הרבה יותר גבוהה בוועדה. אני לא חושב שהיא תסמוך על חברי האופוזיציה שיבחרו ועל 80 ח"כים שיאשרו את הרכב הוועדה, כי זה ברור שזה לא יקרה. לא יהיו 80 ח"כים שיצביעו בעד הקמת הוועדה הזאת.
אז זה אולי אחלה דרך, כי זה הדרך לבנוע שאי פעם תקום ועדה.
לא,
אתה בעצם מביא את העקרונות של הצעת החוק.
אני פשוט חושב שהצעת החוק הזאת, יוחנן... לא, אז שנייה, לפני שאתה אומר מקודמת, אני לא חושב שהיא מקודמת, אני חושב שהיא מצטרפת מה שנקרא לשורה יחסית ארוכה של לדעתי עוד איזה 10 הצעות שונות בסגנון כזה או אחר, שגם חשבו לקדם, ניסו לקדם, כתבו, הגישו, לא הגישו. אני לא חושב שצריך לייחס חשיבות להצעה הזאת על פני הצעות אחרות.
אם אני נתניהו, אני תומך בהקמת, מנקודת מבט של האינטרס שלו,
הוא תומך, הוא תומך.
שלא מעוניין.
אם האופוזיציה היום מוכנה לעשות כזאת ועדה, הוא תומך.
שלא מעוניין בחקר האמת, אלא מעוניין במסמוס זמן ומשיכת זמן, הכי טוב, ועדת חקירה ממלכתית. כי תקום הבעיה. יהיה לה מנדט, יגדירו לה איזשהו מנדט רחב, לא כמו מלחמת יום כיפור, ונמנות מוגדר המחדל המודיעיני, והימים הראשונים של הלחימה, ותנו לנו דוח ראשוני לפחות תוך 4 חודשים. פה יגדירו מנדט סופר רחב, כל מה שהוביל וכן הלאה וכן הלאה. יהיו אתמול בכנס בנושא ביטחון במכון שצויין, הייתה איזו הערכה שיהיו איך 30, אחרי שהוועדה תתחיל, ותתכנס, אחרי חצי שנה, שנה, תוציא מכתבי הזהרה ל-30 מוזהרים, מהשבק, מהצבא, מהדרג הממשלתי, שאולי ייפגעו, כל הצטיידו במרתב עורכי הדין. קיצור, לקצר לך אירוע של 4.5 שנים עד שיש מסקנות.
אבל יוחנן, אתה יודע מה אני חושב?
אני מאוד מקווה שתחקירים ולימוד והפקת לקחים תתבצע במקומות אחרים.
אין ברירה, צהל באמת צריך להילחם, מה שנקרא. אני אגיד לך מה, אני חושב ש... אני חושב שחשיבות ועדת החקירה עבור נתניהו היא לא בקביעת האשמים דהיום. כלומר, זה לא שהוא מפחד מטריבונל שיפוטי שכזה שיגיד, אתה אשם, אתה חייב להתפטר. לא נראה לי שזה האירוע. אני חושב שנתניהו...
לא רלוונטי, עד הבחירות הבאות, גם
אם... בקצב שלנו עד הבחירות הבאות, באות, 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 באות. אבל בסדר, לא משנה. לכל הפחות זה לא רלוונטי לשנים הקרובות. אבל אני חושב שנתניהו חרד ופועל... באופן מאוד 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 נחרץ למען שימור שמו ההיסטורי. הוא חושש שכאשר ההיסטוריונים יגיעו, אני מזכיר לך, בן אדם עם תודעה היסטורית מאוד גדולה, כן. הוא חושש שכשההיסטוריונים יגיעו בעוד 100 שנה, הרבה אחרי שנתניהו כבר לא יהיה כאן, ואתה ואני כבר לא נהיה כאן, ואתה יודע, ויפתחו את ספרי ההיסטוריה.
אני לא, אולי אותי.
אני אשתדל, אבל לא יודע, זה גם כן גבולי, 130, 100, זה גבולי. בקיצור, יפתחו את ספרי ההיסטוריה, ויראו מה היה כאן, ויזכרו אותו כראש ממשלת המחדל, כמו שאומרים בהפגנות, כמי שהביא את ישראל לכישלון הגדול ביותר למעשה אי פעם. אני חושב שזה החשש הגדול שלו, שהוא לא יזכר כמלך ישראל.
אני חושב שזה נקודה מעניינת. מישהו פעם, אמריקאי מאוד בכיר, שהיה לו קשר יחסית אינטנסיבי עם נתניהו, אמר לי בזמנו, נתניהו מאוד 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 מחשיב את עניין הלגאסי.
ההריטג', הלגאסי, בדיוק.
אז יכול להיות שאתה צודק בעניין הזה. תגיד,
אני רוצה רגע לדחוק אותך לפינה, אתה מוכן?
אני כבר, נעמדתי בפינה.
תן הימור, מפוטרת או לא?
לא.
לא, אני מצטרף להימור. רוצה להסביר?
כן, כי...
נסביר, גלי בערב ניירה, למי שלא הבין, כן.
זה כל כך מופרע, זה יכול להיות שזה ספין א' כדי סוג של הרתעה, להחליש אותה, קצת שמחיות כפיים מהבייס, ויכול להיות שזה גם בילדאפ, אתה זה בשביל משהו אחר, נגיד רונן בר, או עוד, יש כל מיני שזה מהדרג המקצועי הבכיר שרוצים להיפטר מהם, ורוצים להיפטר מהקול העצמאי שלהם. לגבי גלי בטלן, נתניהו עם עצמו עושה את זה, נאשם במשפט פלילי שהיא התובעת במשפטו, מה שנקרא ניגוד עניינים פר אקסלנס. אז הוא יצטרך to excuse himself מדיון כזה. יצטרך לתת את זה לאחרים, יצטרכו את זה, אז מי יריב לבין ש... זאת אומרת, זה כל כך מופרך, למרות שהם מנסים לבנות כאן איזה קייס ולהראות חוסר הסכמה מתמשך וכל מיני כאלה דברים רציונליים, שאני מאמין שהם מבינים שגם אם יקבלו את ההחלטה הזאת, אז בית המשפט יהפוך אותה. זה לא יאפשר תחת עילה של הסבירות או ניגוד עניינים או אחת מהעילות. ולכן חבל לנסות ולהתבזות. אז זה הסיבה המרכזית, אני חושב שמתוך הבנה שהם פשוט לא יכולים, לא רוצים.
כן. אני גם מאמר שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, לא תפוטר. אני חושב שכל מהות המהלך, מה שאתה אומר, זה לא רק ספין, זה גם, אתה יודע, כל אחד אוהב לגרוף את המחירות כפיים מהבייס שלו, כל השלום וקראים האלה למיניהם, שעל זה חיים פחות או יותר ולא עושים שום דבר חוץ מזה. אבל אני חושב שיש איזו מטרה יותר גדולה.
עושים בעוד...
נכון. שלמה קרעי במקרה גם הורס כל דברים, אבל לא משנה, אני אומר, יש כאן מטרה בעיניי יותר גדולה במקרה הזה, בין אם במכוון אגב ובין אם שלא במכוון, אבל היא מאוד משמעותית, והיא להטיש אותנו, את מי שחושב שזה מופרע לפטר את היועצת המשפטית לממשלה בגלל הסיבות האלו, המאוד אישיות ומאוד פרסונליות, ופשוט, אתה יודע, אני אומר כל הזמן, אנחנו נורא צריכים להיזהר בצרצול פעמוני ההזקה, כי כשאתה מצרצל פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה כבר הופך לזאב זאב, וכשאתה אומר כל רגע, זה רגע האמת, צאו לרחובות, אז אנשים ברגע האמת, כשהוא יגיע, כבר לא יצאו, כי הם יהיו מותשים, והם יחשבו שזה בסך הכל עוד ספין כזה, ולכן צריך נורא להיזהר, אני חושב, נורא להיזהר.
זו העוצמה של מכהנים עם רוב בכנסת. בסוף, משאבי השלטון, הסררה בידי הציבור הרחב והמפוזר, צריך לדאוג לפרנסתו, למילואים שלו, לילדים שלו, והיכולת שבאמת רוב נחוש וחסר הכבוד בכנסת יכול לעשות הרבה מאוד. בזמנו גם ראינו את הנשיא ביידן, שבאופן די אפשר להגיד חסר תקדים, גם ביחס לשינויים שנתניהו רוצה להוביל בתוך הדמוקרטיה הישראלית, לא בעניין המדיניות חוץ, הוא השתמש במנופים שיש לארצות הברית על ישראל, ובעצם שם סוג של ברקס על זה. ואני מניח שזה הערכה סבירה שהנשיא הנכנס טראמפ
פחות,
לא ישמש בלם בסוגיות הללו. וגם כמו שאתה אומר, תשמע, מחאה אחרי שנה של מחאה, בשנה של מלחמה...
והגבלות התקהלות, ועבודה מאוד קשה של נתניהו נגד המחאה.
אבל מצד שני, צריך להגיד שהציבור לא שם, הציבור לא רוצה את החוקים המפלגים, אתה רואה באופן קונסיסטנטי של נתניהו והקואליציה תקועים באזור 51 מנדטים, זה פחות או יותר די התקבע, זאת אומרת, אנשים פה שקללו את כל תמונת המציאות, וכבר אנחנו די, זאת אומרת, הפנימו את השוק, וזו הנקודה פחות או יותר. זאת אומרת, זה קואליציה בלי רוב, אז גם לכל המתייאשים למיניהם, אני מציע, בסופו של דבר, אין רוב לתרללת, אבל התרללת ממשיכה.
תרללת חוגגת.
עכשיו, לא כולה מלמעלה. למשל, שלמה קרעי, שעכשיו אני רוצה דווח השבוע לקדם את לא פחות ולא יותר, סגירת תאגיד השידור הציבורי. זה לא הנחיה שהוא קיבל, עוד פעם, הערכה שלי, אין לי מידע. זה לא הנחיה שהוא קיבל.
רוח המפקד הרבה יותר מהנחיה ברורה.
כן, רוח המפקד, כל אחד, מה שנקרא, כל אחד בגזרתו לקדם את הדין האימים. והוא עושה את זה, הוא כבר מגדיל ראש, אבל זה גם מנוגד לחלוטין לרצון הציבורי. הציבור אוהב את כאן, הציבור אוהב את קופה ראשית, אוהב את ומאזין לרשת ב', וזה גם מוסד שהוא ממחוללי התרבות הכי משמעותיים, תרבות של יצירה מקורית ישראלית, שמוזרם בעצם מאות מיליוני שקלים למפיקים והפקות מקור, עוד פעם, קופה ראשית זה ספינת הדגל, אבל יש הרבה מאוד. ולכן עוד פעם, אני אומר, בסוף, אני אקרא לזה, החסם של כל הדברים הללו, זה הציבור, הציבור שמממן, הציבור שצורך, הציבור שלא מעוניין בהמשך ה... הפילוג והסתה והשנאה וחוסר האחדות, אבל זה מאתגר, אין ספק.
לגמרי. טוב, יוחנן, אתה עד מתי אתה במילואים?
לא, עד היום, זהו, אני מסיים, התחלתי בראשון בבוקר, הייתה לי הפסקה, ואני מסיים היום מחסורים.
יפה. טוב, כל הכבוד, ותספר לי חוויות בשבוע הבא, מה שנקרא.
מהאחוז, אז מיכאל, אני כבר... אם אני אזהה אותך ברחוב.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
טוב, תצליח בדרכך, צודקת.
תודה, יוחנן. נתראה שבוע הבא. נגיד תודה זריזה למילה סוויטלמן, לאמרי בן עוזיאל ולנוע שפירה, ונתחיל את התוכנית. אנחנו ממש יוצאים לשלוש פרסמות וחוזרים.
האינטרס הלאומי עם יוחנן פלסנר ומיכאל האוזר טוב.
חזרנו, פרופסור עמיחי כהן, המכון הישראלי לדמוקרטיה, שלום.
בוקר טוב.
עמיחי, תשמע, אתם מפרסמים סקר מאוד מעניין על עמדות הציבור בנושא אמון צהל, ויש שם כמה נתונים שלפחות אותי תפסו מאוד את תשומת ליבי, ובעיקר אני חושב שהשורה התחתונה, תתקן אותי אם אתה רואה את זה אחרת, אבל השורה התחתונה היא שהצבא שבמשך כמעט 80 שנה היה איזשהו משהו מאוד 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 קונצנזוסיאלי, נטול פוליטיקה של ימין ושמאל, עם ערכים ברורים שמובילים אותנו, בלי שאנשים מפקפקים ושואלים שאלות, גם הוא בעצם נכנס ללב ליבה של הפוליטיקה, לא בעצם המוסד לכשל לעצמו, כלומר האמון בצהל עדיין גבוה מאוד גם בימין וגם בשמאל, אבל באופן ההובלה שלו. וכשאני אומר אופן ההובלה שלו, אני מתכוון גם לסדרה הבחירה של הקצינים הבכירים, וגם לערכים שבעצם מהווים את המצפן של צהל, את ערכי צהל.
אז אני חושב שסיכמת את זה מצוין. אני רק אגיד איזה מילת הקדמה ברשותך,
וגם תיתן לנו מספרים, אני אשמח שגם תיתן לנו מספרים.
כן, כן, ברור. הסקר התפרסם במסגרת הכנס השנתי שהיה אתמול של המרכז לביטחון לאומי ודמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה. נתחיל מהנקודה שציינת, האמון הציבורי. כשאתה שואל את הציבור, כן, האמון בצבא, זה נשאר גבוה, אז אנחנו ב-86%, וזה בערך...
זה גבוה מסורתית כל הזמן.
הסיפה, אבל צריך להבין. זה אנחנו יודעים מכל העולם. האמון בצבא מושפע משני נתונים מרכזיים. אחד זה ההיכרות עם מי שמשרת בצבא. אם אתה מכיר מישהו בצבא, האמון זה אגב האמון בציבור היהודי, כן, בציבור הערבי זה נמוך יותר. אם אתה מכיר מישהו בצבא, אז לכן למשל אצל החרדים האמון בצבא הרבה יותר נמוך. פחות מכירים. דבר שני זה הסיטואציה שבה נמצאים, פטריוטיות, התייצבות סביב הדגל, זה הגורמים המרכזיים שמביאים לאמון בצבא. עכשיו מתחיל לפרק את זה, והצבעת, אני חושב נכון, על שני כיוונים שבהם מתחילים לפרק את זה. אחד, זה שאלנו לגבי האמון בפיקוד הבכיר של צה"ל. אז קודם כל זה יותר נמוך בהרבה מאשר האמון בצה"ל, זה עד 66%. לעומת 86%. והדבר השני הוא שיש פה פערים גדולים לפי עמדות פוליטיות. זאת אומרת, בקרב השמאל יש 80% אמון בפיקוד הבכיר, לעומת זאת, בקרב הימין 62%, ואם נלך, נעשה זום אין אפילו עוד יותר למצביעי מפלגת הציונות הדתית עוצמה יהודית,
כן.
רק 48%. עם אמון
זאת אומרת, אני רוצה רגע לפרש את מה שאתה אומר מהמספרים למילים. אני חושב שבסופו של דבר הקמפיין הצליח, כלומר אנחנו רואים נתניהו רוצה להדיח את הרמטכ"ל, זה נאמר די בגלוי במסגרת המסע ומתן הקואליציוני בינו לבין גדעון סער. אני חושב שהקמפיין הזה שאומר שקציני צהל, אלופי צהל הם חבורה של שמאלנים, הצליח, חלחל.
אז אני רוצה להציע שלוש אפשרויות, שלושה הסברים להבדל בין האמון בצהל לאמון בפיקוד הבכיר. האחד הוא, וצריך להגיד את זה, באמת לפיקוד הבכיר בצהל היום יש בעיה. זאת אומרת, כמעט אף אחד לא לקח אחריות. אני לא, גם לממשלה יש בעיה, כן? אבל גם לפיקוד הבכיר יש בעיה.
בעיה, אתה אומר, מה שנקרא, כישלון 7 באוקטובר נופל קודם כל על כתפיהם.
כן, לא לקחו אחריות, לא, האנשים עדיין בתפקיד. הדבר השני הוא מה שאתה מספר, זאת אומרת, יש פה באמת איזשהו ניסיון מצד המערכת הפוליטית להטיל את האחריות עליהם ולהגיד, הם, עכשיו הם, כל מיני תוויות מציבים להם, הם גורמים לשבעה באוקטובר, והם בולמים את הצבא, והם, כן, מתעקשים על תיאור הומניטרי, כל תקלה שאתה רוצה, אתה יכול לנסות להביא עליהם. והדבר השלישי הוא, אותו כן בדקנו, וגם אותו ציינת, יש באמת פער ערכי, בין ערכים שמקובלים כערכי הצבא לבין...
מה זה מקובל עם קרקי הצבא? אתה מדבר על ערכי צהל, נכון?
אז בוא ניתן דוגמה, שאלנו, האם אתה חושב שיש להרוג מחבל לאחר שנוטרל, גם אם לא נשקפת ממנו סכנה?
A.K.A. אלאור עזריה.
בדיוק, זאת שאלה ששאלנו לראשונה אחרי אלאור עזריה, ואחרי האירועים של אלאור עזריה, ששאלנו את זה ב-2018, היה מיעוט בציבור, רק 30% ומשהו, שאמרו צריך לעשות את זה. ובאמת היה נראה שיש תמיכה ציבורית בעמדת הצבא. לאורך השנים אנחנו רואים בדבר הזה שחיקה. אני רוצה להגיד כך, בסקר האחרון בקרב כלל הציבור היהודי, 63% אומרים צריך להרוג מחבל לאחר שנוטרל גם אם לא נשקפת ממנו סכנה. 80% בקרב מצביעי הימין אומרים צריך להרוג מחבל גם אם לא נשקפת ממנו סכנה. עכשיו, מה עמדת הצבא או הפיקוד הבכיר בשאלה הזאת? זה ברור.
סור בתכלית האיסור.
מה עמדת הציבור הימני לפחות? השאלה הזאת היא גם כן מאוד ברור, הפוך מהעמדה של הצבא, וזה יוצר בעיה. שאלנו עוד שאלה, האם אתה חושב שהפיקוד הבכיר, האם מערכת הערכים של דרג הפיקוד הבכיר בצהל קרובה או רחוקה ממערכת הערכים האישית שלך? כן? אז בקרב הערבים כמובן 70% אומרים שרחוקה זה צפוי. בקרב הימין 40% אומרים שמערכת הערכים של הפיקוד הבכיר רחוקה. בקרב מי שמגדירים את עצמם ציונים דתיים, שזה בסוף הרבה מאוד מהמשרתים, הרבה מאוד מהנפגעים במלחמה האחרונה, מגיעים משם, 50% אומרים מערכת הערכים של הפיקוד הבכיר רחוקה או רחוקה מאוד ממערכת הערכים שלי. אני יכול להמשיך. יש לנו שאלות על תואר הנשק.
יותר מעניין אותי מה...
בציונות הדתית 80% אומרים שתואר הנשק פוגע
ביכולת לנצח. כן, אנחנו שומעים את הקמפיין הזה הרבה, אבל באמת מעניין אותי... רגע, אבל אתה יכול למיכל כהן לתת איזושהי סיבה שלדעתך זה קורה, או אני נתתי את הסיבה שאני חושב, אני באמת חושב שזה קמפיין פוליטי אגרסיבי שאנחנו רואים את אותותיו לאורך זמן רב, אבל אולי יש לך הסבר אחר, אולי הסקר מראה איזשהו הסבר אחר.
יש פה שניים, אתה דיברת על כמה דברים, בוא נזכיר עוד שתי אפשרות. אפשרות אחת היא מה שאנחנו קוראים לפעמים בכותרת כללית, אבל אפשר לשים התוכן, זה פופוליזם. חוסר אמון בסיסי בעובדה שיש אנשים מקצועיים, שיש להם עמדה מקצועית. אז אתה אומר, האנשים האלה שמביאים עמדות מקצועיות בכל מיני סוגים, אני לא מאמין להם, הם סתם אומרים, זה הכל נובע מעמדתם הפוליטית, ואנחנו יודעים שהתופעה הזאת של חוסר כבוד, זה לא רק בצבא כמובן, זה בכל שירות הציבור, בכל אלמנט בשירות הציבורי. חוסר אמון בסיסי בזה שיש אנשים שמביאים עמדה ממקום מקצועי, חוסר האמון הזה חזק במיוחד בימין, ואני חושב שזה גם חלק מהתופעה הזאת. ואני רוצה להגיד אבל משהו נוסף. כשאנחנו מדברים על חוסר אמון, על אי אמון, אנחנו יכולים לדבר על שני דברים נפרדים. יש אי אמון, אני לא חושב שהוא מקצועי. אני לא חושב שהוא יודע מה הוא עושה, אני לא מאמין לו. כן, השירות הממשלתי, אני יודע מה, אני יכול לחשוב על הבעיה, לא יודע, אני מתקלתי באיזה בעיה בביטוח הלאומי, החבר'ה האלה לא יודעים מה הם עושים, הם לא מקצועיים. זה חוסר אמון ביכולת המקצועית. ויש חוסר אמון הרבה יותר עמוק, שזה חוסר אמון ערכי. לא שאני לא חושב שהם מקצועיים, אני לא חושב שהערכים שלהם הם הערכים הנכונים. והבעיה היא שאנחנו מתחילים לראות את התופעה הזאת כלפי צה"ל, וזה הרבה יותר חמור מאשר חוסר אמון מקצועי. אם אחרי מלחמת לבנון השנייה אמרנו, אנחנו חושבים שהאנשים האלה לא כך יודעים להילחם, את זה אפשר לתקן. אז אתה מאמן יותר את חיילי המילואים, ואתה מביא את רמטכ"ל יותר רציני, ואתה משקיע כסף, מתקנים את זה. חוסר אמון ערכי כמעט אי אפשר לתקן, כי זה לא שאפשר לעשות עוד אימון. זה משהו שאני פשוט לא חושב שהאנשים האלה באמת הלב שלהם במקום הנכון.
אז מה הפתרון? אולי לא הפתרון, אבל לאן זה הולך מכאן? האם זה הולך לאיזושהי התנגשות ערכית, או האם זה הולך לאיזשהו שינוי של הצבא? לדעתך.
אז בעולם מקובל לדבר על פערים בין צבא לחברה. אבל בישראל אנחנו צבא העם. אין לנו פערים בין הצבא לחברה. מה שיש לנו קבוצות חברתיות שיש להם גם ייצוג בתוך הצבא, שהן נאבקות ביניהן על הדמות הערכית של מדינת ישראל, ואין סיבה אמיתית לחשוב. אנחנו הצלחנו להימלט עד היום, סליחה שאני אומר משהו פסימי קצת, הצלחנו להימלט עד היום מהכנסת כל המחלוקות והכיתוב החברתי שלנו לתוך הצבא. ומתקרב הרגע שבו הדבר הזה ייכנס פנימה. אנחנו ניתן דוגמה אחת.
ייכנס פנימה זה לא רזריה ולמיניהם, לא? תתקן אותי אם אני טועה. לא
רזריה והדוגמה הקטנה. גיוס החרדים. כאשר יגויסו חרדים לתוך הצבא, צריך להבין, החרדים באים מקבוצה, אני לא מדבר, אני לא, גם לא אומר צריך או לא צריך, שנבין את הבעיה.
Okay.
החרדים מגיעים מקבוצה שבאופן עקבי, בכל הסקרים של כולם, זה לא משהו שאנחנו מחדשים. זאת הקבוצה הכי לא ליברלית במדינת ישראל. בכל השאלות, זה לא רק בשאלת היחס לנשים. וגם אם אני שואל גם, כן, מי הקבוצה שהכי תומכת בקרב הציבור היהודי, למשל, לשלוח אזרח פלסטיני במקום חיילים, החרדים, הציבור אומר 50%, החרדים ב-70 ומשהו אחוז. לקבוצת החיילים הזאת שתבוא לתוך חטיבה אחודה, כן, אתה לא מפזר אותם בצבא, אתה אומר, זאת יחידה חרדית, הדבר הזה, למשל,
ברור.
יכול ליצור בעיה, שוב, לא רק מבחינת מה שמדברים, מה יהיה עם אנשים, שזה גם בעיה.
ברור, גם איך היחידה הזאת תתפקד ביום יום.
אלא גם מבחינה ערכית פותיר.
כן. פרופסור מיכאי כהן, המכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה לך.
תודה רבה, בוקר.
אתמול מתפרסמים הדוחות הכספיים של אל על, רווח מאוד גדול שהם רשמו ברבעון האחרון. כאמור, מחיר כרטיסי הטיסה זה נושא מאוד חשוב, משפיע גם על הטסים אבל גם על לא, ולכן אנחנו רוצים לשוחח עם שלומי זפרני, סמנכ"ל מסחר וקשרים תעופתיים של אל על. שלום שלומי, בוקר טוב.
בוקר טוב מיכאל, בוקר טוב המאזינים.
אני רוצה רגע לפתוח את השיחה שלנו באיזושהי אמירה, בסדר? אני חושב שיש צביעות מאוד גדולה בסיקור של אל על במקרה האחרון, בפרסום הדוחות הכספיים אתמול, והרווח בהחלט נאה, על זה אי אפשר להתווכח שהיא רשמה. אני אומר את זה כצרכן, כמי שטס, לא כמי שמסקר אתכם, אני לא עוסק בתעופה ביום יום שלי, אבל אני ראיתי היום בבוקר, התפרסם מדד הבנקים, הבנקים פרסמו גם הם את הרווחים שלהם, זה גם גוף שההתממשקות שלו לציבור הוא מאוד 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 גבוה. הם רשמו זינוק של 40%, זה זינוק אפילו יותר משמעותי מהזינוק שלכם, ברווחים שלהם לעומת השנה הקודמת, הרבעון המקביל בשנה הקודמת. אני חושב שיש איזושהי צביעות מסוימת כשזה מגיע למחירי כרטיסי הטיסה, שאנחנו רואים אותה לאורך הימים האחרונים, כי מה שנקרא קרוב לעין, קרוב ללב. ברגע שזה מגיע אלינו לכיס, אז אנחנו יכולים להרגיש את זה. אבל בכל זאת אני רוצה רגע לרדת איתך לנתונים, כי אני חושב שזה חשוב. אני קראתי את הדוחות הכספיים שלכם, כאמור, לא ככתב, אלא כצרכן. ואני רוצה להתעכב איתך על נתון אחד שבעיניי הוא המשמעותי לנו. אתם טוענים שבעצם הממוצע כסף שאתם עשיתם פר כרטיס טיסה במטוס, השנה לעומת השנה שעברה, כלומר לפני ואחרי המלחמה, עלתה בסך הכל כ-16%, נכון?
אמת.
אז תסביר לי רגע את הנתון הזה. בעצם אתה אומר שהמחיר הממוצע של כרטיס לפני ואחרי המלחמה השתנה רק ב-16%?
נכון, וזה בעצם משקלל את השינוי במחיר בכל הנתיבים יחד, בכל המחלקות, לא משנה אם זה תיירים, עסקים ופרימיום, וכולל בתוכות העובדה שסגרנו נתיבים פחות חזקים והבאנו את המטוסים לנתיבים אחרים, וכן, בסוף זה משקלל את הכל, וזו... אנחנו לא טוענים, זה אלה נתוני האמת, החברה
לא, אבל אני אגיד לך רגע למה, אבל יש אנשים שקנו את הכרטיס שלהם לפני עליות המחירים, לפני המלחמה, אתם מחשבים כל כרטיס שטס, אתה יכול להגיד לי בממוצע כמה מחיר במחלקת תיירים, עזוב אותי רגע מהפרימיום ומהביזנס, במחלקת תיירים, אם הייתי קונה לפני כן ואם הייתי קונה עכשיו, אתה יודע להגיד לי בכמה עלה, כי הרי הנתון הזה מגלם בתוכו גם כרטיסים שכאמור נקנו לפני עליות המחירים, לפני המלחמה.
זה נכון, אבל יש איזו השפעה מאוד זניחה, אני אסביר למה, הרי בסוף אתמול פרסמנו את הנתונים של רבעון 3, של יולי, אוגוסט, ספטמבר, הסבירות שיש פה מסת כרטיסים רלוונטית שנרכשה עד השישה לאוקטובר 23 היא מאוד מאוד נמוכה, לא ישראלים ולא זרים רוכשים כרטיסים כל כך הרבה זמן מראש, ולכן תניח שרוב הכרטיסים או רוב הדיווח שלנו מתייחס במצב אמת לכרטיסים שנרכשו בתוך תקופת המלחמה.
אז למה אתה חושב שכשאנחנו בסוף מגיעים וקונים את הכרטיס, אנחנו מרגישים את ההרגשה שהמחיר מאוד מאוד זינק, ואנחנו רואים שהמחיר מאוד זינק?
אני אגיד את דעתי לעניין, והיא מאוד מאוד סובייקטיבית בסופו של דבר. אמיתית, אנחנו נמצאים במצוקה בנתב"ג. אין על זה ויכוח, ותסכול הציבורי והסנטימנט שיש לישראלים כלפי טיסות לחול הוא מאוד מאוד חזק. בסופו של דבר יש כאן מחסור אדיר בחברות תעופה, ביעדים, במטוסים, במושבים. המחסור יצר בעצם ציפייה שרמות המחיר שהכירו לא מאל על עד השישה לאוקטובר, אלה רמות המחיר שהתקיימו היום. אז לצורך העניין, אם התרגלת לטוס ב-50 יורו עם ריינר לבודפשט, והיום אל על מוכרת ב-300 דולר את בודפשט, שזה לא מחיר מאוד שונה ממחיר שלנו שבשגרה, אז הפער הוא לאו דווקא למול עצמנו, למול ההרגל. אם התרגלת לטוס לניו יורק עם הצירה באירופה ב-500 דולר או ב-600 דולר, אז פתאום לטוס איתנו ב-1000 דולר ללקוחות מסוימים נתפס כמופקע. זו לא המציאות, ובגלל זה אנחנו כל כך מדגישים את זה, שאמיתית אל על למול עצמה 16%.
ומי אשם במצב הזה? הרי בסופו של דבר אני כצרכן פחות מעניין אותי מה אל על, מה וויזר, מה זה, מעניין אותי כמה אני מוצא. מי אשם במצב?
נתחיל מזה שבסוף אנחנו נמצאים במצב מלחמה, בסדר? אז אני לא אתלה את זה רגע באשמים ספציפיים, אבל נגיד שאם תסתכל על אזורי מלחמה אחרים כמו רוסיה ואוקראינה, מה שמתקיים בישראל לא מתקיים שם. התעופה שם כמעט מושבתת לחלוטין, אוקראינה לא קיימת תעופה, ורוסיה היא בעצימות מאוד 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 נמוכה, אז מצבנו עוד פחות גרוע ממקומות אחרים כאלו. מה צריך לעשות לטעמנו זה למצוא כל דרך שתעודד חברות זרות לחזור לנתב"ג במהרה ובעצימות גבוהה. וזה יכול להיות דרך טיפול בחוק שירותי תעופה, בחוק טיפי.
בעצם שנקרא ביטול הפיצויים על כרטיסים שמתבטלים.
אני לא אומר שהפתרון הוא ביטול הפיצוי, או פשוט בחינת אופן או הדרישה מחברת התעופה בתקופה שהרבה מאוד מהשינויים והביטולים הם לא בשליטתה. בסופו של דבר, אם עכשיו יש לך מתקפה איראנית עלינו, אתה לא יכול לצפות מחברת התעופה להתמודד עם מסה של ביטולים, כי באמת אין לה מה לעשות בנושא. זו עמדתנו כשאני מסתכל על איך יונייטד או דלטה או אמריקן מסתכלות על חוק הפיצויים הישראלי, וזה נכון לגבי מציאת פתרונות להלנת צוותים בישראל או להחלפת צוותים מחוץ לישראל. יש צריכים להיות מאמצים לטעמי ברמה מדינית שמתקיימים, אולי להגביר עצימות. אנחנו צריכים למצוא את הדרך לעודד את החברות המשמעותיות לחזור לפה.
אתה כמומחה מספר אחת בתחום התעופה, אתה מרוצה מתפקודה של שרת התחבורה, שרת התעופה מירי רגב, השרה שאחראית על התעופה?
אז אני לא איש הביקורת כלפי המדיניות הציבורית. אני כן אגיד שמשרד התחבורה ומשרד הכלכלה, אגב, מלווים אותנו מתחילת המלחמה, תומכים בנו עם הרבה מאוד הבנה והתאמות שנדרשות לתוך הפעלה של חברת תעופה במלחמה. אז מבחינתנו כחברת תעופה ביחס לפעילות שלנו, אנחנו שבעי רצון.
אוקיי, אני אגיד מהנקודה שלי, אני חושב שמירי רגב לא עושה מספיק בזה שהיא באמת לא מטפלת בחוק שירותי התעופה, שמאוד בולם חברות זרות. אני חושב שהיא לא מטפלת מספיק בביטוחים שחברות זרות רוצות כדי להיכנס ולטוס לישראל. ואני חושב שבעיקר אין את היצירתיות, את הישראליות הזאת, את התעוזה שמביאה פתרונות בעיתות משבר במיוחד. אבל זה כאמור, אני אומר. אני רוצה שלומי רגע, מה שנקרא לסיום, לקחת אותנו קדימה. בסדר, אני חושב שבאמת אתם בסוף חברה מסחרית, ואין לי בעיה שחברה מסחרית מרוויחה כסף, להפך, אני כצרכן רוצה שהחברה שאני מקבל ממנה שירותים תרוויח גם כסף. אבל, וזה אבל משמעותי, אתם עשיתם רווח מאוד מאוד יפה בשנה האחרונה, ומעניין אותי לדעת כמה ממנו הולך לחזור לציבור. אתם אומרים, אל תשפטו אותנו בקריטריון של וויזר, אנחנו חברה פרימיום, מה שנקרא, אתם מקבלים מוצר פרימיום. אבל בסופו של דבר, אני חושב שיש גם באל על כל מיני נקודות, אני ראיתי בדוחות הכספיים שלכם, אתם בסופו של דבר משקיעים בחזרה במי שקנה כרטיס טיסה, 6-6.5% מהרווח שלכם, כלומר, למזון ולחוויית לקוח. ובסופו של דבר אנחנו רואים, ביקורת על המזון באל על היא מאוד משמעותית, יש לכם גם מטוסים עם קמבינות מאוד 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 ישנות. איפה מבין כל הרווח הזה בסופו של דבר אני כצרכן של אל על אהנה בחזרה ממנו?
טוב, תשובה ארוכה, כי אנחנו עושים המון 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 להחזיר לצרכנים ולשדרג עוד ועוד המוצר שלנו. אני אקדים ואומר שבספטמבר האחרון זכינו בשנה הרביעית ברציפות בפרס שהוא תקדימי בהיסטוריה של אל על, של 5 כוכבים של אייפקס על שירות בקרקע ובאוויר. אנחנו אחת מבין 25 חברות תעופה בעולם שזוכות להכרה הזאת, אז אני, אבל אני שם את זה רגע.
אבל שלומי, אבל בסוף אתם גם טסים לתאילנד עם מטוס שאין בו אפילו מסך טלוויזיה.
מקבל ומתייחס עכשיו
לשאלה. זה לא פרימיום.
מקבל ומתייחס לשאלה הפרטנית שלך. אז אחד, בשנה האחרונה הכרזנו שאנחנו מחליפים ומחדשים את כל צי מטוסים צרי הגוף שלנו, וחתמנו על עסקה עם בוינג הכי משמעותית בהיסטוריה שלנו, שתשדרג את חוויית הטיסה, נקודה. שתיים, במטוסים, במטוס שאתה מדבר עליו, שטס לתאילנד, אז אנחנו עם כבר שני מטוסים הוסבו לתצורה מדהימה של דרימליינר, וכבר פועלים בנתיבים האלה. עוד אחד ברגעים אלה נמצא אצלנו באנגר, ובשבועות הקרובים יתחיל לטוס גם כן. והרביעי והאחרון, השניים הנוספים, סליחה, האחרונים בתור, יעברו את השיפוץ הזה גם בחודשים הקרובים. זה אומר שלא יהיה לנו מטוס בטיסות ארוכות טווח עם החוויה שאתה מדבר עליה, ובלי קשר, אנחנו דואגים לבידור בטיסה ולהוספה של אייפדים והרבה מאוד פתרונות כדי לסייע בזמן
הזה. אתה מבין אבל את הביקורת שלי על זה? אני אומר, אם אתם רוצים לקחת ממני מחיר פרימיום, אז אני גם מצפה לקבל מוצר פרימיום. אתה יש לך מושג להגיד כמה מהרווח הזה אמור לחזור בסופו של דבר אלינו לצרכן?
אני לא אדבר לא באחוזים ולא אבסולוטית, כי אנחנו לא מדווחים את הנתון הזה. אותם, אגב, אותם אחוזים שאתה ציינת, הם ממש מתייחסים לסעיפים מאוד מאוד ספציפיים. הם לא מתייחסים לצורך העניין להחלפת המושבים במטוסים. הם לא מתייחסים להרבה מאוד שדרוגים שאנחנו עושים סביב במועדון ובעולמות תוכן אחרים בעבור הלקוחות.
זה מזון בשירות לנוסע.
בדיוק, אז אני אומר, בדבר הזה, ברגע שגם מחזור ההכנסות עליו, ואנחנו משקיעים למעלה מ-6% בדבר הזה, אני אומר, אנחנו השנה השקענו יותר ויותר כסף בקייטרינג. אנחנו עשינו ומקשיבים מאוד לביקורת שקיבלנו לגבי הקייטרינג במטוס, ומספטמבר אנחנו עם תפריטים משודרגים כמעט בכל הנתיבים, וסביעות הרצון עולה בהתאם. אז אני אומר, אנחנו...
אתה יודע מה השאלה שבסוף הכי מעניינת את המאזין? אז יישארו הסנדוויץ'ים או לא יישארו הסנדוויץ'ים?
הסנדוויץ'ים here to stay, והם ימשיכו להיות בלחם הטוב ביותר ובטעם המצוין ביותר שמתאים לחך הישראלי.
טוב.
וכן, אמיר תוסטי.
שלומי זפרני, סמנכ"ל מסחר וקשרים תעופתיים, אלעל, תודה רבה לך.
תודה, מיכאל.
שלוש פרסמות, אנחנו חוזרים.
האינטרס הלאומי, עם יוחנן פלסנר ומיכאל האוזר טוב.
אני רוצה להקריא לכם ציוץ שתפס את תשומת ליבי אתמול. הוא הולך ככה: אזרח, זאב ארליך, זה אותו אדם בן 71 שנהרג בלבנון, חוקר ארץ ישראל שנהרג באתר ארכיאולוגי. אומר הציוץ: אזרח שאינו בשירות מילואים פעיל ונכנס שלא ברשות ובסמכות לשטח מדינת אויב מוגדר כחלל באותו היום, אבל קצין שכן היה בשירות וסבל מפוסט טראומה בעקבות שירותו עד שהתאבד, משפחתו צריכה להילחם במערכת עד כלות כדי שיכירו בו כחלל, עולם הפוך. אסף דגן שם קץ לחייו, כאמור סבל מפוסט טראומה, ומשפחתו באמת נלחמת כרגע בבגץ כדי שצהל יכיר בו כחלל וכדי שיהיה אפשר להביא אותו לקבורה צבאית. ואנחנו רוצים לדבר עם אחותו, ענבל דגן. שלום ענבל.
שלום מיכאל. שלום.
תני לי רגע איזשהו תקציר ככה שנוכל לעשות ישור קו, איפה בדיוק עומד המאבק שלכם?
מבחינת ישור קו, ההחלטה להכיר באסף כחלל צה"ל ולהעניק לו קבורה צבאית מונחת על שולחנו ברגע זה של ראש אכ"א הנכנס דודו בר קליפה, על שולחנו של שר הביטחון ישראל כץ, שהם יכולים לקבל החלטה בכל רגע נתון לאשר את המקרה הזה, במיוחד לאור ההחלטה שראינו שראש אכ"א קיבל אתמול לגבי זאב ארליך זכרו לברכה תוך כמה שעות. וביום שני יש לנו, אנחנו הגשנו עתירה לבג"ץ אחרי שמעל חודש ימים אנחנו לא מצליחים לקבל תשובות מהצבא ואסף לא נקבר. הדיון בבג"ץ מתקיים ביום שני בבוקר.
אני רוצה ענבל, בדרך כלל נמנעים מלספר על אנשים ששמו קץ לחייהם, ואני חושב שיש תפיסות עדכניות שלהפך, שאומרות שלא צריך לחשוש מחיקויים, אלא להפך להציף את הדברים כדי לאפשר לאנשים בעצם לדעת מתי צריך לקבל עזרה. את רוצה לספר, לשתף אותנו כמובן רק במה שאת רוצה מהסיפור של אחיך, של אסף, איך הוא החליט לשים קץ לחייו?
בוודאי. הסיפור של אסף צריך להיות בקונטקסט זה בקונטקסט של אנשים שהשירות הצבאי שלהם, אסף, שירת 20 שנה מחייו מגיל 18 ועד יום אותו, בגיל 38, התחיל כקצין קרבי בצנחנים, ורק בגיל 21 יצא לקורס טייס והמשיך לשרת אותנו כ-15 שנה כנווט קרב, ובסוף השירות שלו ביחידה מסווגת מאוד של חיל האוויר בקריה, שאחראית על כל מה שאנחנו רואים שחיל האוויר עושה במהלך חרבות ברזל. והשירות שלו הוא מתחילתו ועד סופו מסווג ביותר. אנחנו לא, אני רק יכולה לשער איזה דברים מבצעיים, אסף לקח חלק בכל המלחמות והמבצעים שהיו בצהל ב-20 שנה האחרונות, והוא לקח איתו את סודות המדינה לקבר, וכשאני אומרת קבר, אני אומרת את זה כשעוד אין
לא
קבר.
כן.
הוא עוד לא נקבע, הוא כבר חודש במקרר ברמב״ם.
כן.
בארבע שנים האחרונות, אני רוצה לספר על הפוסט טראומה של אסף.
כן.
בארבע שנים האחרונות אנחנו מתחילים לראות אסף אחר, אנחנו מתחילים לראות שינוי וכמילה שקורית באופן הדרגתי בארבע שנים האחרונות. פתאום אסף מקליד בו, מבן אדם שמוקף בחברים וחברות ומסתער על החיים, הוא מתחיל להראות תסמינים מובהקים של פוסט טראומה, מתחיל להתבודד, מתנתק מחברים, ממשפחה, לא עונה לטלפון, לא עונה להודעות, לא מגיע בחגים. אנחנו אחים תאומים, חשוב להגיד את זה, אנחנו שלישייה, הוא לא מגיע ביום ההולדת המשותף שלנו. ובמקביל לזה אנחנו מתחילים לקבל עדויות גם מהשירות שלו. אסף לא יכול לשאת אורות חזקים, רעשים,
סימנים מאוד מאוד בעצם ברורים לפוסט טראומה. אני חושב, ענבל, אנחנו פשוט באמת זמננו נורא קצר, אבל אני באמת חושב שיש חשיבות נורא גדולה לזה שסיפרת את הדבר הזה, כי נוהגים שלא לספר ושלא לשתף, למרות שזה חשוב, למרות שזה יכול להיות בכל מקום ולכולם, ולכן זה נורא חשוב שנהיה קשובים לזה. אני רוצה ממש להודות לך, תודה רבה רבה, ענבל דגן, לזכרו של אסף דגן.
אני רוצה רק לסיום לבקש מראש אכ"א דודו בר כליפה ומשר הביטחון ישראל כץ,
ברור.
לעשות
חייבים, חסד חייבים, 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 חייבים.
ולהודרות על הקבורה הצבאית שלו עוד
חייבים.
היום.
חייבים. ענבל, תודה רבה לך.
תודה, מיכאל.
תודה, להתראות.